אני אפתח סיפורים שמפעם לפעם אנחנו מספרים אותם. ביישוב לפני כמה שנים גר הרב פצ'ייניק, רב שולם פצ'ייניק, ואביו יהודי תלמיד חכם, סופר, בנם של גדולים, נצר לרבים גדולים. היה מספר על הקמת המדינה. שני סיפורים. סיפור אחד, הוא היה עיתונאי ביום, בתקופה של הכרזת המדינה, בתקופה של החלטת האום על הקמת מדינת ישראל. הוא היה באמריקה, והוא בא לבניין האום לראות את ההצבעה על הכרזת המדינה. היה ספק גדול אם יהיה רוב באומות המאוחדות על הקמת המדינה, כי בריטניה שהייתה, שהיה לה מנדט על ארץ ישראל, התנגדה לזה. לא, היו גם אנשים שלא אוהבי עם ישראל, מדינות כאלה שלא רצו שתהיה את הקמת המדינה אפילו על חלק מסוים בארץ ישראל. היה מתח מאוד גדול האם יהיה באמת רוב להקמת המדינה או לא. הם ישבו העיתונאים מאחורי הנציגים של הסוכנות, של ההסתדרות הציונית, שהם היו נציגים של עם ישראל, עוד לא הייתה מדינה, והם ראו ששולחים פתק לאחד מהאנשים, מהנציגים של ממרכז אמריקה, מאחת המדינות שם, שולחים פתק, ואחר כך הוא מחזיר פתק. הם התעניינו, העיתונאים, רוצים לדעת מה זה הפתק הזה נשלח לשם. אז שאלו, מה זה הדבר הזה? אז אמרו, חשבנו שהנציג ההוא גם יהודי, ככה יש לו פנים של יהודי, רצינו לדעת מה הוא הולך להצביע. אז שלחנו לנו פתק, שלחנו לו פתק, כתבנו, אנא השם הושיענה. אז הוא ענה, אנא השם הצליחנה. אז הבינו ש... הבין את המסר, וגם זה כנראה יהודי שמבין מה זה אנא השם הושיענה. סיפור שני הוא סיפר לנו, שסיפר לו הרב מימון. המימון היה מנהיג של המזרחי, ולפני הקמת המדינה הייתה מועצה זמנית כזאת של הנהגת הציבור, וגם הרב מימון היה ביניהם. וכש הייתה הכרזה של עצרת האומות שהם החליטו על הקמת המדינה, פרצה מיד מלחמה פה בארץ ישראל. זה היה מה שקוראים כ"ט בנובמבר, כן? עד אייר הייתה מלחמה פה בארץ. עוד לא נכנסו הכוחות הזרים לארץ ישראל, כי עדיין היה המנדט הבריטי. אבל טרור ערבי היה נורא והיום. ירושלים הייתה במצור. הוא היה בירושלים. הכרזת המדינה הייתה, התאספו מועצת המדינה הזמנית, כן? התאספו בתל אביב. והיה ספק אם יהיה רוב שיצביע בעד הקמת המדינה. כיוון שהיו איומים גדולים מאוד של הערבים, שאם תקום המדינה, אז שבע מדינות ערב ישלחו כאן את הצבאות שלהם, תהיה מלחמה מאוד קשה. היו חששות גדולים מאוד אם זה נכון, זה צעד נכון להקים את המדינה, וגם הרבה מדינות קצת חזרו בהם, אף על פי שהצביעו בעד הקמת המדינה, וראו שאיזה טירור כאן מתפתח, ומלחמה, אז גם הם חזרו, אפילו אמריקה כבר לא כל כך הייתה בעד שתקום מדינה. ובן גוריון ידע שהוא צריך כל קול כדי להכריע את הכף בעד הקמת המדינה. והרב מימון הוא אדם תקיף והוא בעד. לא כולם במזרחי היו בעד. הרב מימון כן. אז הוא רצה שהוא יגיע, אבל הרב מימון גר בירושלים, הוא גם כבר אדם מבוגר. אז הוא שלח פייפר, זה מטוס קל כזה, להביא את הרב מימון. המטוס הזה ירד בקריית משה, שם לא היה בנוי כל כך הרבה בתים, שם גר הרב מימון, והוא היה צריך לפי התוכנית לעלות על המטוס ולנסוע ולקחת אותו לתל אביב. הוא בא, הוא עולה למטוס, אומר לו הטייס, יש פה רק כיסא אחד לטייס, אין כאן כיסא נוסף, אז אני אקשור אותך מאחוריי לכיסא שלי שלא תיפול מהמטוס, כי זה צריך להיות קשור באיזשהו אופן, המטוס מתנדנד מאחלי אטם, יכול על דלת להיפתח. אז הוא, הרב מימון איש זקן, קשר אותו מאחוריו אל הכיסא, ככה הוא לקח אותו לתל אביב. והוא היה אחד מאלה שהכריעו את הקף להקמת המדינה. כמו שאתמול באמת הוזכר הדבר הזה על ידי הרב בני אלון, שזה היה אומץ רב להחליט על הקמת המדינה. כי הייתה אחריות גדולה מאוד, היה ברור שאחרי זה תפרוץ מלחמה עקובה מדם, כי צבאות ערב עמדו כבר בגבולות, וכך קרה מיד בהי יער, מיד עם הקמת המדינה וסיום המנדט הבריטי, התפרצו צבאות ערב, סעודיה, עיראק, סוריה, ירדן, מצרים, מכל הצדדים. עם צבאות מסודרים, לנו לא היה שום דבר, היה צבא הגנה לישראל, זה לא היה צבא, זה היה איזה מחתרת של ההגנה, ואצל לחי כמה ארגוני מחתרת שלא היה להם שום אמצעים רציניים, והיה אומץ רב להחליט את ההחלטה הזאת. ועל כן הרב ציודה באמת אמר שההחלטה הזאת, לפעמים כשמכריעים בעוז ובאומץ, זה גדר של סייעתא דשמיא, זה כמו נס. על פי דברי התוספות במסכת בבא מציע. גם את הארי וגם את הדובי קו עדיך, שם התוספות אומר על דוד המלך, שהעוז, האומץ שלו להילחם, הוא היה אומץ ניסי כזה של עם סייעתא דשמיא. לענייננו, אני רוצה להוסיף על הדברים שדיברנו אתמול וגם במוצאי שבת, המשך לפרשת השבוע. אחרי המאורעות הקשים שאנחנו עברנו בגירוש של גוש קטיף וצפון השומרון והמונה, נוצרו תחושות טבעיות קשות מאוד בקרבנו, בקרב הציבור שלנו, כנגד המהלכים של הממשלה, כנגד הצבא, כנגד המשטרה, כנגד כל מי שנתן יד מרצון, או אפילו לא כל כך מרצון, אבל כל פנים נתן יד למעשה הזה שהוא בינינו, ולא רק בינינו, שהוא מעשה נפשע. תקיעה בשורשי האמונה שלנו, שכל ארץ ישראל היא שייכת לנו, תקיעה ביסוד הטענה שלנו על חזרתנו כאן לארץ ישראל, תקיעה אישית באנשים שגרו בגוש קטיף ובצפון השומרון, בעמונה, תקיעה בלתי אנושית באנשים. ועד עכשיו היא נמשכת. והכעס והקפדה גדולים מאוד. וזה גורם לתחושה של ניתוק, לתחושה שזה לא הצבא שאנחנו רצינו, זה לא המשטרה, אין מה לדבר על בית המשפט, שהוא פסק כל מיני הלכות ממש מנוגדות והכל כנגד על התקשורת, איזו תחושה כזאת היא שמין רצון לא להיות שייך למערכת כזאת עם כל כך הרבה חסרונות. ויש כבר קבוצת אנשים שהסיקה את המסקנות, שהם החליטו שהם באמת לא רוצים להיות קשורים למהלך הזה של המדינה, של לחיבור לצהל, והם רוצים, אומרים שהדרך הזאת היא מתברר של היא לא הדרך, צריך להיפרד ממנה. בעצם האנשים האלה מושפעים מהכיוון החבדי שהוא כל הזמן היה מסויג מהציונות ומהקשר, מהתחושה של הקישור של המהלך הזה ומהלך של גאולה. ואנחנו, יש מאיתנו כאלה שנסחפים אחרי הסגנונות האלה. וצריך להיזהר. ביקורת כן, הקפדה כן, אבל לזכור שאנחנו עם אחד. ריבונו של עולם, הוא בחר בנו מכל העמים, לא בחר אישית בכל אחד ואחד ששומר מצוות. הוא בחר בנו כעם. הוציא אותנו ממצרים כעם. לא הוציא את הצדיקים בלבד. הוא בחר בנו כעם, ואנחנו כולנו עם אחד. וכל מה שכל אחד עושה מהעם שלנו זה אנחנו. אם עבר אחד הוא חולה, זה עבר שמברנו, זה בשר מבשרנו. וכשככה מרגישים, וכשכך יודעים, וכך היא האמת, שאנחנו עם אחד. אנחנו כל בוקר אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מתוך הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא נתן לנו את התורה. שם אותנו לעם סגולה. וכל ישראל עריבים זה לזה. ולא יכולים להתחמק מעריבות. העריבות הזאת היא עריבות מוחלטת. לא יכול לבוא אדם ולהגיד אני לא רוצה להיות ערב. לא יכול עבר באיברים של האדם להגיד אני לא בעסק, אני לא אכפת לי מה שהעבר השני עושה. כי זה גוף אורגני. הגוף של האומה, כמו גופו של האדם. זה גוף אחד. חיות אחת נמשכת בכל האיברים. וכל מה שקורה ועושה כל אחד מהחלקים של האומה, זה נוגע לכולנו. זה באחריות כולנו. כשעושים מעשים טובים, זה אנחנו שותפים לזה. וכשעושים מעשים שאינם טובים, אנחנו גם כן אחראים לזה. ועלינו גם כן מוטל התיקון. ועל כן, הסגנון, כשאדם יודע שחלק מעצמו הוא צריך תיקון וצריך תוכחה, זה סגנון אחר, זה לא סגנון של שנאה. זה סגנון של כאב, של צער, של תוכחה מעומק הלב. את אשר יואב יוכיח מתוך אהבה, מתוך רצון שבאמת הם יתוקנו, מפני שמתוך הכרה שאנחנו בעצם גם כן יש לנו חלק במה שהם עושים. כאילו אנחנו היינו מושלמים, זה היה משפיע על כל האחרים. וכל אחד שהוא איננו מושלם לחלוטין, זה גורם שגם מצד אחר, שההשפעה שלו היא לא השפעה מלאה, שגורמת שכל האחרים הם מתרוממים על ידו. זה כמובן, כשהתוכחה היא מתוך האהבה, מתוך הכרה שאנחנו, שזה חלק מעצמנו, חלק מבשרנו, אז גם הסגנון כמובן הוא סגנון שונה, לא משתמשים בביטויים איומים ונוראים, כמו שאנחנו יכולים לשמוע, שאנשים אומרים את זה, על המציאות שהיא כל כך רעה וכל כך מקולקלת ומשלה יש לנו המון ביקורת עליהם. ואנחנו לא צריכים להסתיר אותה. ואנחנו צריכים לומר אותה במלוא הפה. אבל מכאן ועד התחושה שזה לא אנחנו, שההתנתקות מכל המהלכים, מהלכים של האומה, חס וחלילה. גם הראייה את המציאות היא משתנה בהתאם לזה. כשאנחנו מסתכלים על האומה כאומה אחת, כמציאות אחת, אז אנחנו רואים את המציאות בעין אחרת לגמרי. היא לא כל כך, כשמחלקים את החלקים, חלק כזה וחלק כזה, אז אלה שלכאורה מבקרים אותם, הם נראים מאוד רעים, אבל כשהכל מחובר ביחד, אז אנחנו רואים שהאומה יש בה הרבה מה לתקן, אבל יש בה חיוב גדול מאוד, ומעלות גדולות ועצומות, גם מוסריות, גם אמוניות. בוודאי שיש מה לתקן. גם בתוכנו לכל אחד ואחד יש מה לתקן. ויש גם הרבה מה לתקן. אבל אנחנו אומה של צדיקים, ובצדיקים מדקדקים כחוז את השערה, וכל דבר שהוא לא בסדר, הוא בולט מאוד מאוד, והוא דורש מאוד מאוד את תיקונו, כי הוא מקלקל את הגובה, ואת השלימות הנפלאה של האומה שלנו. אבל האומה שלנו היא אומה נפלאה. והמדינה שלנו גם כן יש לה המון המון מעלות. וגם יש לה הצלחות גדולות מאוד. יש ביקורת, יש דברים לא טובים, אבל יש לה הצלחות מאוד גדולות. הדולר יורד והשקל עולה. כל אלה שלא מאמינים הצמידו את הכסף לדולר, כן? כל אלה שלא יודעים את מעלותם של עם ישראל. כן, אנחנו משועבדים לאמריקה, אנחנו מדינה כפופה לאמריקה וכו'. הנה הדולר שלא היה, זה דבר שלא היו מאמינים שיכול להיות דבר כזה. כי אנחנו לכאורה תלויים לחלוטין בהם. יש ככה סגנון כזה. ולא כן הדבר. מדינת ישראל מבחינה כלכלית עם המדינה שהולכת עולה כפורחת ולא כל כך תלויה במצב שבאמריקה והולכת ונעשית עצמאית. וכמו שבצד הכלכלי שההתקדמות היא נפלאה, ואם אנחנו מתבוננים חלק ממנה זה בגלל האווירה שכאילו הולכים לשלום. האווירה הזאת היא האווירה של דמיונית, כן? אנחנו לא רואים את השלום מתקרב. אבל בכלכלה ככה זה עובד. הבורסה עובדת לפי הדמיונות, לא לפי המציאות. ובכלל, אנחנו, לאט לאט העולם נהיה יותר מופשט. הוא עובר לעולם הדמיון מתוך המציאות. נהיה יותר מופשט. ואם אתה מדבר על שלום, אז משקיעים יותר בארץ, אז הקשרים נהיים יותר חזקים, לא חוששים, תוצר אווירה כזאת, שחותר וחותר וחותר, ולכן הם מדברים, המנהיגים, כל הזמן השלום, אף על פי שאולי הם, לא יודע אם הם מאמינים בזה, אבל הם חושבים, נעשה תנופה כזאת, נעשה דיבורים, יש פה, רואים את האור בקצה המנהרה, וכו' וכו', זה עושה פריחה לכלכלה. וזה כך, זה מוכיח את עצמו. אנחנו לא רוצים לוותר על שום דבר, ואנחנו רוצים לשמור על כל הארץ, ואנחנו לא רואים, כשאנחנו שומעים שהמילה שלום, אנחנו נבלים מפני התשלום שנצטרך לשלם על זה, אבל לכל דבר יש שני צדדים. לא רק צד אחד, לא רק אתה מפסיד, אתה תמיד צריך לשקול ההפסד לעומת הרווח. אתה, על מה אתה מוותר ומה אתה מקבל. אני רק אתן לכם קצת איזה כיוון של אלה שחושבים בדיוק הפוך ממה שאנחנו חושבים, אבל שנראה לנו שאין שום היגיון במה שהם עושים. אבל הם אנשים חכמים וגם יהודים. למשל אלה שדיברו על מזרח תיכון חדש. מזרח תיכון חדש. שלום כללי. ומה יהיה במזרח התיכון החדש? העם היהודי ישלוט בו. הוא יוותר על כמה חלקים בארץ ישראל, אבל בעצם הוא ינהיג את כל המזרח התיכון החדש מבחינה כלכלית, ומי שהיום מי שמנהיג מבחינה כלכלית הוא בעצם גם בעל המאה, הוא גם בעל הדעה. ככה זה בעולם. העולם לא אוהב היום מלחמות. היום מי שיש לו כוח להשפיע זה מי שיש לו כסף. פעם מי שהיה חזק הוא היה מכריח את אחרים לחשוב כמותו בכוח. העולם היום לא רוצה כוח, לא רוצה מלחמה, לא רוצה בכוח. זה נגד הרצון העולמי, ומי שינסה בכוח, כל המדינות לא ייתנו לו את הדבר הזה. לכן היה כאילו כל המדינות הסכימו למהלך הזה של לכבוש את עיראק ולשנות שם את המשטר, כי הוא איים בכוח, ומי שמאיים בכוח זה לא מקובל. לא מקובל בעולם בכוח להשתלט. אבל אם אתה יכול להשפיע לא בכוח, אתם רוצים כסף, תעשו מה שאני רוצה. זה לא נקרא בכוח. למי שיש היום יותר כסף, הוא יש לו יותר השפעה בעולם. ואם מדינת ישראל תעשה שלום עם כל הארצות, והיא המדינה הכי מתקדמת ומפותחת בכל הסביבה, יהיה לנו המון פועלים בזול, ואנחנו, מדינת ישראל, תפרח ככה למעלה. והערבים מפחדים מזה. הם מפחדים ממזרח תיכון חדש. הם לא רוצים שאנחנו נשלוט להם בכל הכלכלה, ואנחנו נכתיב כאן את כל המהלכים דרך הכלכלה. הם לא מעוניינים בזה. זאת אומרת שיש הווי אמינא, כן, סברה בדבר הזה שיכול להיות שאם הולכים כביכול בדרך השלום, עם ישראל לא יפסיד מזה, הוא ירוויח מזה. אבל לנו יש את העקרונות שלנו, יש לנו קדושת ארץ ישראל, יש לנו דברים שמהם אי אפשר לסור, אבל עצם הרעיון הזה של כיוונים כאלה, ובאמת, מהזמן של ההסכמים, שאנחנו כל כך כאובים וכל כך כועסים, וגם שילמנו על זה מחיר יקר, אבל מבחינה כלכלית, מדינת ישראל קפצה, משתי סיבות בעצם. מסיבה אחת שבאו עלייה גדולה מרוסיה, ועלייה אקדמית, שהיא נתנה תרומה גדולה למדינת ישראל, וגם מהסיבה של הדיבורים על שלום. כמה שאנחנו לא רוצים את זה, וכמה שאנחנו רוצים את השלום, אבל לא רוצים את המחיר שרוצים להציע בעד השלום, אבל זה בעצם אחד הגורמים. אנחנו, והמטרה שלנו צריכה להיות, שאלה ששואפים לשלום, כמו שאמרתי, כל אחד יש לו שאיפה, אנחנו שואפים לכל הארץ. השמאל רוצה שלום. ואני, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות פשרה. גם זה וגם זה. גם הם רוצים שלום. אנחנו גם רוצים שלום, לא מתנגדים. אבל לא מבטרים על כל חלקי ארץ ישראל. הם רוצים רגיעה. ודאי, גם וגם. הקדוש ברוך הוא יכול להביא הכל. איננו מבטרים על שום עמדה. כל עמדה שהיא תורנית, אין לנו יכולת בכלל לוותר עליה. אנחנו צריכים לעמוד עליה, ולהמשיך להתחנך לאהבת ארץ ישראל, לשלימותה של ארץ ישראל, ולא רק למקומות שיש בידינו, אנחנו גם עבר הירדן זה ארץ ישראל. גם סוריה, עכשיו אנחנו לומדים גיטין, כיבוש יחיד שמי כיבוש, לא שמי כידוש, אנחנו הולכים לחומרה. וחוץ מזה אפשר לתקן את זה, שיהיה כיבוש רבים, ונפתור את הספקות שלא יהיה בעיות. ולפי הרבה דעות, אז זה אמנם דוד כבש, ולפני שנכבשה כל ארץ ישראל, חלק של ארץ ישראל הכתוב בתורה, אז ממילא זה הבעיה של כיבוש יחיד, אבל בעצם עד הפרט זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שארץ ישראל היא מתרחבת עד הפרט. רב ישראל אריאל עשה פעם אטלס, ולפי שם, לפי חשבונו, אז אנחנו מתפשטים מהפרט קדימה קדימה, חצי עירה גם כן שלנו. וגם חלק מסעודיה, הירדן כמובן בלוע בתוך זה. ככה הוא עשה חשבון לפי מקורות שהוא מצא, שארץ ישראל השלימה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, עם יחד עם סרט העממים, כן, שלא, לעתיד לבוא, לא רק שיבת העממים, אלא סרט העממים, אז באמת ארץ ישראל גדולה וחווה. השאיפה שלנו כמובן שכל ההבטחות האלוקיות יתמלו במלואם, ולחתור לזה בכל כוח. אנחנו צריכים לפתח בתוכנו איזה מין בריאות כזאת, וגם כוח כזה, של הדעת מצד אחד להרגיש את היחד, ומצד אחד כוח גדול של מחאה ושל ביקורת ושל עמידה על עמדותינו. זה שני דברים שקשה להחזיק אותם ביחד. שמי שמחבק, קשה לו להוכיח. מי שמוכיח, קשה לו לחבק. אנחנו רואים את זה בפועל, שאלה שמחבקים קשה להם להוכיח. ואלה שמוכיחים קשה להם לחבק. אבל את אשר יואב יוכיח, ואת אשר יואב השם יוכיח. ההוכחה היא צריכה לבוא דווקא מתוך אהבה, ואז היא גם מתקבלת, ואז היא נשמעת. כשאתה מדבר בשנאה, אתה מדבר בביטויים שאי אפשר להגיד אותם, אנשים יכולים לבטא בביטויים כאלה, שכמו הרשעים המחשימם הגרמנים, להתבטא שמה שעושים פעם, מה שעשתה המשטרה או זה, זה ביטויים כאלה, זה אפשר להוציא אותם מהפה. אפשר לחשוב איזה קרבה, מה יש, מה, עשו כאן משרפות או משהו כזה, איזה, על מה מדברים? צריך למצוא את הכוח הזה, את הבריאות הזאת, מצד אחד אהבה גדולה לכל אחד מישראל בצד הטוב שלו. בצד המוסרי שלו, בצד הפנימי הנשמתי שלו. ומאידך גיסא, ביקורת נוקבת, ראשית כל בינינו לבין עצמנו, לדעת את הדברים הטעונים תיקון, ותוכחה באופן כזה שיבינו את עומק הכאב ועומק האכפתיות על הדברים הרעים שהם עושים. וזה יכול ללכת ביחד אצל אנשים גדולים. ואנחנו צריכים להיות אנשים גדולים. גם כוח גדול של תוכחה וגם כוח גדול של אהבה. אני רוצה להביא לפניכם משהו מדברי הזוהר על הסגנון, איך מותר להתבטא. זוהר בפרשת משפטים. הזוהר אומר, ואנשי קודש תיון לי. רבי יהודה פתח, קודש זה מושג עמוק מאוד. רבי יהודה פתח, והחוכמה מאין תימצא. החוכמה באה ממקור עליון, מאין. ואיזה מקום בינה. זכאים ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה לכבד אותם ולייקר אותם יותר מכל שאר בני העולם. בתחילה אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. ולא הסתפק בזה, בשל אהבתו הגדולה אליהם, עד שקרא להם גוי קדוש, שזה יותר. ולא הסתפק בזה, באהבתו להם, עד שקרא להם עם קדוש אתה. ולא עזב רחמיו מהם, עד שקרא להם ואנשי קודש תיון לי, שזה יותר מהכל. כבר דיברנו פעם את ההבדל בין קדוש לקודש. יש עם קדוש וקודש. הקודש זה השורש העליון, שעל זה אמר מקודם הזוהר, והחוכמה מאין תמצא, ממקום שנקרא עין, שורש החוכמה זה שם הקודש. משם מהקודש מתפשט ומופיע הקדוש ואחר כך הקדושה. ולכן אומר הזוהר בהמשך, ישראל נקראים קודש, ולכן אסור לאדם לקרוא לחברו בשם גנאי, ולא לכנות אותו בשם, ועונשם גדול של מי שעושה כך. כתוב, נצור לשונך מרע. מה הוא רע? בשביל לשון הרע, נגעים יורדים לעולם. אמר רבי יוסי, מי שקורא לחברו בשם שאין בו, הוא מבזה אותו, הוא נתפס במה שאין בו, הוא בעצמו נהנה של הדבר הזה, כאילו זה חוזר עליו. כשאדם מכנה את השם, פוגע במישהו שלא בצדק, אז זה לא יכול לפגוע בו, זה חוזר בחזרה. כמו שמישהו זורק איזה חץ אל דבר שהחץ לא יכול להתעקע בו, כי זה לא צדק. אז הוא חוזר בחזרה, ופוגע במי שאומר את המילים, ממי שפוגע. מי שרוצה לפגוע, הוא נפגע. אמר רבי חייא, אמר רבי חזקיה, כל מי שקורא לחברו רשע, מורידים אותו לגיהנום, ויורדים ללחייו. חוץ מאלה עזי פנים, שעל התורה, שמותר לקראם רשע. הוא מביא הזוהר, איש אחד קילל את חברו. עבר שם רבי יוסי, ואמר לו, כרשע עשית. האיש הזה שקילל, שרבי יוסי קרא לו כרשע, בא להתלונן לפני רבי יהודה. למה הוא קרא לו כרשע? על מה ולמה הוא קרא לו כרשע? אמר רבי יוסי, לא אמרתי רשע. אמרתי כרשע. יש הבדל גדול. בין להגיד רשע, לא אמרתי לו אתה רשע. כך אמר רבי יוסי, לא אמרתי לו שהוא רשע. אמרתי לו שהוא כרשע. שעשה מעשה כרשע. בא רבי יהודה לפני רבי אליעזר ושאל על זה. רבי יהודה בעצמו לא ידע האם זו תשובה מספקת, שהוא באמת לא קרא לו רשע אלא כרשע, והלך לפני רבי אליעזר לשאול אותו על זה. אמר לו רבי אליעזר, בוודאי שלא התחייב, שכתוב היה השם כאויב ולא אויב, שאם לא כן לא נשאר מישראל שורש בעולם. אם היה כתוב בפסוק היה השם אויב, חס וחלילה, כאויב זה לא אויב, כגון זה הייתה כאלמנה ולא אלמנה. זה כאישה שהלך בעלה למדינת הים והיא מחכה לו, ולא שבעלה מת ואיננו בעולם, כאלמנה. אחר כך הזוהר מביא עוד מקורות, ועיקר המקור היותר גדול, שכתוב, ועל הכיסא בנבואת יחזקאל, שהוא מעשה מרכבה, ועל הכיסא כמראה, כאדם. כאדם. לא חס וחלילה להגיד כלפי מעלה, אדם, אלא כאדם. זאת אומרת שהכה הוא... הוא משנה את הכל. הוא עושה פער עצום בין עצם הדבר, להגיד אדם, או להגיד כאדם. אז כרשע זה לא רשע. זה דל גדול מאוד אם אתה מבקר את המעשים, שאומרים על אדם שהוא כרשע, זאת אומרת שהוא עשה כמו רשעים, הוא עשה מעשה כמו רשע, אבל הוא לא רשע בעצמו. זה דבר אחר. אם אומרים על אדם שהוא רשע, זה שם עצם. זה האישיות שלו. ומי אסור לקרוא לאדם רשע? אלא אם כן, חס וחלילה, מסוג עזי פנים, אני לא יודע מי להגדיר בדיוק עזי פנים. בוודאי אלה שלוחמים בעם ישראל, היהודים, אם יש יהודים כאלה, שהם רוצים את רעת עם ישראל, וטובת האויבים שלנו, אז הם יכול להיות בגדר הזה. אבל אלה שאנשים שחושבים שהם רוצים את הטובת ישראל, ועושים דברים לא נכונים, דברים מוטעים, מכל מיני שיקולים, זה צריכים להתייחס להם אחרת. לא כמו אלה יש להם כוונות ממש רעות. הדרך שאנחנו הולכים בה היא לא דרך קלה, היא דרך מאוד מאוד קשה. כל הדרכה של הציונות הדתית, דרכו של מרן הרב זצ"ל, היא דרך של שלימות שדורשת כוחות רבים. לאהוב גם אנשים, כל אחד מישראל, גם אם יש לו הרבה חסרונות, ויחד עם זה לא להיות מושפע ממנו, אלא רק להשפיע, זה קשה. ואנחנו, הציבור שלנו שילם ומשלם מחיר גבוה על זה. יש הרבה אנשים שלא, שהקרבה הזאת משפיעה עליהם לרעה. ואילו היינו יוצרים חיץ בינינו לבין עוזבי תורה, חיץ מלא ומוחלט, לא משתתפים בצבא, לא משתתפים בכל הפעולות הציבוריות המדיניות של האומה, היינו פה, הנוער שלנו היה פחות מושפע. אבל הרי אי אפשר שלא להיות שותף, אבל גם אי אפשר להיות מושפע. ולהחזיק את העמדה הזאת בעוצמה, זה דבר לא קל. ובשנים הראשונות לא הייתה הצלחה לדרך הזאת. הצלחה מצומצמת מאוד. וברוך השם, גם בזכותו של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, שהוא הייתי אומר, בראש המהלך של חיזוק הרוחני של הציבור שלנו, אז יש כבר, ברוך השם, ציבור לא קטן, של אנשים שהם מקפידים בקלה כחמורה, שוקדים על התורה, אוהבים את התורה, אוהבים את המצוות, ולא מושפעים מאחרים. אף על פי שהם יוצאים לצבא, שותפים מהחיים הציבוריים, אוהבים את המדינה, אוהבים את כל המהלך הגבולתי שאנחנו נמצאים בו, ומרגישים שותפים בו, ולא, וחזקים בכל זאת בעמדות רוחניות אמוניות. הציבור הוא לא גדול, אבל הולך ונוצר הציבור הזה. ואנחנו צריכים לשמור על הבריאות הזאת, זה אנחנו, זה הציבור שלנו. ואנחנו צריכים לשמור על הבריאות הזאת, ולא לסטות, לא ימינה ולא שמאלה. להחזיק את ההגה חזק, לא, שלא יהיה לו נטיות, לא נגד ולא בעד, לדעת את ה... לשמור על... על ההליכה החזקה בעמדותינו, ויחד עם זה, לקרב, לאהוב, להיות שותפים, לראות בכל הצלחה של מדינת ישראל, אנחנו שותפים בה, וכל קושי, גם כן אנחנו לצערנו שותפים בו. יש כאלה שרק את המעלות הם מייחסים גם, הם נהיים שותפים לזה. מדינת ישראל מצליחה, והצבא פעם מצליח, הם שותפים. אם לא, איזה מצבא זה? לא יודע לעשות מלחמות, הכל שם רקוב, הכל, כל אחד חושב על עצמו, וזה מה שהיה מלחמת לבנון השנייה, וכו' וכו' וכו'. יש הצלחות? או, איזה שמחה גדולה מאוד, זה אנחנו, צבא שלנו, מעשה ידינו להתפאר. או שאדם מאמץ את הכל לתו, יחד, או שהוא... מסויג מהכל, זה לא אישר ככה ללכת על דרך האמצע. מהיום הזה אנחנו צריכים לצאת עם משמחת היום הזה. אני רוצה גם לומר שאתמול עמדתי כאן במקום הזה וראיתי את הרוקדים, וזה מאוד שימח את לבבי. גם רקדתי, וכשעמדתי מבחוץ וראיתי את הרוקדים ואת השמחה ואת העדינות ואת היופי של הריקוד, הלב שלי התמוגג. תלמידים, פניהם של תלמידים בני תורה, ברוך השם, ממש רואים על הפנים שהתורה חוכמת אדם תאיר פניו. התורה פועלת. רואים את זה בריקוד, רואים את זה בשמחה, רואים את זה בתנועות. זה שמח מאוד את לב אביו. מהשמחה הזאת של יום עצמאות, מהשמחה שריבונו של עולם מעלה אותנו מדרגה לדרגה, אנחנו יוצאים עם כוחות חדשים, חזקים. אנחנו צריכים להבין שאנחנו עלינו מוטל התפקיד לעשות את המהפכה בעם ישראל. אנחנו חוט השדרה של האומה. אנחנו מחברים בין הציבור החרדי שהוא מסויג ועוסק בחיזוק עצמי פנימי שלו, וגם, וזה טוב מהבחינה הזאת שהולך ציבור גדול מתחזק מבחינה תורנית, אמונית ומצוות וקדושה, אבל מנתק את עצמו מהחלקים האחרים. ואנחנו חוט השדרה, כמו שהגדיר רבי יששכר זלמן מצר את הרב, שכשהרב נפטר, אז רבי יששכר זלמן מצר אמר, נפגם חוט השדרה של האומה. אנחנו חוט השדרה, חלק מחוט השדרה, רוצים להיות במרכז הזה, שמחברים את כל האיברים ביחד, שמחברים את האומה זה לזה. ובשביל זה אנחנו, ואם אנחנו בכלל היינו בתוכנו, בתוך עצמנו, בציבור שלנו, היינו מאוחדים, היינו עכשיו כבר מנהיגים את הכלל כולו. אם היינו יודעים להתחבר יד ביד, כל הציבור הדתי הציוני, ומפרגן חלק לחלק, אף על פי שיש לנו חילוקי דעות, אבל חילוקי דעות הם בדרך, הם לא במטרה, כולנו שואפים לאותה מטרה ממש, אבל יש לנו פה ושם חילוקי דעות בדרך, וחילוקים שברגע הפעולה שלהם הם נראים מאוד מאוד גדולים וקשה מאוד איש לקבל את דעתו של השני. כל אחד מרגיש צורך לעמוד על דעתו. אבל המשותף כל כך רב. ואם היינו מפרגנים אחד לשני ועובדים ביחד בצוותא, רק הציבור הזה של הציונות הדתית, הוא היה היום הכוח העוצמתי החזק ביותר בעם, והיה מוביל את העם, היה מאחד את הקצוות, היה מוביל את העם בדרך גאולה. זה אנחנו, זה התפקיד שלנו. ראשית כל אנחנו צריכים להיות, אני מדבר על אחדות כללית עם כל העם, וקל וחומר, מנו של קל וחומר, בתוך תוכנו, בתוך הציבור הדתי, הדתי בכל גווניו, והדתי הציוני בתוכנו, ולא להתפצל לגוונים ולגווני גוונים בלי גבול. טוב שיש הרבה גוונים, אבל מחוברים, מקושרים זה עם זה, ולא נפרדים. אם אנחנו נלך בדרך הזאת, ובעזרת השם, נלך בדרך הזאת, אז אנחנו נוכל באמת לפעול פעולות גדולות מתוכנו ועל ידינו, על הסביבה שלנו, ואחר כך על הסביבה יותר רחבה, ולהיות תורמים תרומה גדולה במהלך הגאולה. אף על פי שאנחנו מעטים, אבל להוביל מהלך לא צריכים רבים, מספיק מעטים. בראש החץ הולכים יחידים, אבל אם הם יודעים את הדרך, אז אחרים הולכים אחריהם. אז חזק ונתחזק, יהי רצון שבעזרת השם, הימים הבאים עלינו לטובה, וימים של התעלות רוחנית, ובניין של בניינו של כל בית ישראל, ונזכה במהרה לגאולה שלמה.